השם שאנחנו שוב נפגשים בין כה אצלה בית המדש אחרי הפסוקה, ואני תמיד אומר, אף על פי שההפסקה הזו היא בימי חג ומועד, בימי שמחה, גם כאשר אנחנו חוזרים לחבוש את ספסל הדבי מדרוש, שזו שמחה בפני עצמה, ולו היינו זוכים לעיניים פקוחות, היינו מן הסתם רואים שמחה בכל העולמיס, כאשר אלפים ורבבות חוזרים לקויס לבית המדרש, לסדורים הקבועים. וגם אנחנו מחדשים היום את הזמן הקבוע שלנו בישיבה הזו, בישיבה של ליל שישי בבית מדרשנו, ויהיה רוצים שתמיד נזכה לשבת ולהשתשע בדברי תורה מתוך שמחה ונחס. כבר כמה וכמה מחזורים, זו השנה השמינית או התשיעית שאנחנו מתחילים שוב חמש חומשי תורה, תורת השם, ואנחנו משתדלים לקיים את מה שאמרו חז"ל, בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדושים. אני חושב שרבות כבר עסקנו במעשה אובויס ובמעמדם של האובויס, ולכן השנה נחפש סוגיות חדשות. אז בשאר החומושים אין בעיה, יש תרי"ג מצוות, יש מצוות רבות שעדיין לא נגענו בהן, אבל בפרשיו של ספר בראשית תמיד חוזרים על אותם הסוגיות, ולכן אני לא יכול להתחייב, אבל אני מקווה אולי לעסוק בשבועות הקרובים בסוגיות הלכתיות, אף על פי שהקשר שלהם על פרשת השבוע הוא לא קשר אמיץ, אלא קשר כלדהו, קשר רופף. אז בפרשת השבוע, בסיומם של ששת ימי בראשית, של שבעת ימי הבריאה, אנחנו קוראים את הפרשה של ויחולו השמיים והאורץ וכל צבאם, ואמרו חז"ל בשבת קי"ו עמוד בייז, אומר רב אמנונה, כל המספלל בערב שבת ואומר ויחולו, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. וכך נפסק בסעיף הראשון בסימן רס"ח, אומר ויחולו בתפילת הערבית. והיום אנחנו עוסקים בהלכה הזו, אמירס ויחולו בתפילת הערבית בליל שבת קודש, מה עניינו, מה גדרו ומהן פרוטי הלכויסו. אז למדנו בסעיף הראשון בסימן רשע מחס אומר ויחולו בתפילת הערבית, וכפי שמשנה ברורה מציין כאן ובעיר הגויילה מציין כאן, מקור הלכה זו שבת קי"ו עמוד בייז, רב אמנינו אומר נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. עצם המושג של נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית אנחנו מוצאים בכמה מקומות, אבל כאן יש בדברים חידוש, כי זה לא דבר כל כך יסודי. מילא מי שעוסק בתורה לשמו, בימי החג דיברתי רבות על מה שכתוב בבאר היטב בסימן טוב חי שלמת אס, כל המכה אמיץ וסוכי כהלכוס, או כאילו נעשה שותף לקודש ברוך הוא במעשה בראשית, ואמרנו דרכים שונות וביר הדבורם בפנימיותם. אבל המשברור המסביר כאן מניין לקחו חז"ל שעל ידי ויחולו נעשה שותף לקודש ברוך הוא במעשה בראשית, כי ויחולו כתוב חוסר ווב, אפשר לקרוא ויחולו ויחלו. מי הם הרבים שקלו את מעשה בראשית? הקדוש ברוך הוא והאדם. והאדם שקורא פרשה זו, והוא כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, מכאן למדו חז"ל שעל ידי אמירס פרשה זו בליל שבת קודש, אדם נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. בגמור דידן אנחנו לא מוצאים גרסה אחרת, אבל הראש גרס גרסה אחרת בגמורה, הרוס דווקא בפרק ארבע פסוחים, כמדומני שהראש הזה לא מופיע בשם ושם במקום, אבל בפרק ארבע פסוחים בפרק תזבוב אנחנו עומדים בראש גרסה שכל הוימר ויחולו בערב שבת, דיינו בליל שבת קודש, כאילו מיד על הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. ומכאן נובעים הלכות שונות שאנחנו מוצאים בדברי הפוסקים, שהמירס ויחולו בליל שבת קודש צריך להיות בדרך של עדות. הסעיף הראשון בסימן רשע מחס, כפי שראינו, הוא סעיף קצר מאוד, אומר ויחולו בתפילת הערבית. אבל בסעיף זין המחבר מוסיף חוזרים לאומר ויחולו משום יום תמשך עליית בשבת, אף על פי שכבר אמרנו ויחולו בתפילת הלחש, בתפילת העמידה בליל שבת קודש, אחרי שגומרים תפילת העמידה חוזרים לאומר ויחולו. מדוע צריך לומר עוד פעם? המחבר כותב שני טעמים. טעם אחד, משום יום תמשך עליית בשבת, שאין אומר מויסר בתפילו, כאשר שבת חל ביום טוב אנחנו אומרים את תפילת המויד ורק מזכירים שבת, ובתפילת היום טוב לא אומרים ויחולו, אז משום השבתות המעטות שיום טוב חל בהם תקנו ונהגו לומר ויכולו אחרי תפילת הלחש בכל שבסיס השונו, משום אותם השבתות המעטות שבהם יום תפשח על יזבי שבס, שאין אומרים ויכולו בתפילת העמידה, ולכן חוזרים לומר עוד פעם. והמחבר כותב טעם נוסף, מדוע צריך לחזור ולומר ויכולו פעם שנית, וגם להוציא למי שאין בוקי. השני טעמים אנחנו מוצאים בדבר המחבר, מדוע צריך לחזור ולומר ויכולו. כף החיים ואחרונים אחרים שמביאים גם את דברי המקובולים, הם מוסיפים כאן מקום, במקום שלפי הרי הקודש יש עניין על פי הקבול לומר שלוש פעמים ויכולו בליל שבס, פעם אחת בתפילת הלחש, פעם אחת אחרי התפילה, ופעם שלישית בקידש. כי בעצם בקידש היום, קידש היום זה ברוכה, ויפה פיקן מקדימים את פרשס ויכולו, כי על דרך הקבול יש עניין לומר שלוש פעמים ויכולו בליל שבס קודש. אבל זה לא כתוב במחבר, שולחן ערוך כותב שני טעמים מדוע צריך לחזור ולומר ויכולו, אף על פי שכבר אמרנו זאת בתפילת העמידה. המחבר בסוף סיב זיין מוסיף ואומר מויסוי בקול רם ומעומד, שביכולו צריך לומר בקול רם ובעמידה. מדוע? אז כאן כותב המשה ברור ביר הדבורי, מדוע צריך לומר בקול רם וצריך לומר מעומד? משום עדס, עדים צריכים לעמוד בשעת עדותם ולגם צריכים להעיד בכל רם. כל רם כאן כמו כל רם בכל מקום בשולחן ערוך, אין הכוונה שצריך לצעוק. כל רם זה הראוי להישמע, שאנשים שומעים. כך מסביר גם המשנה ברורה בסימן קוף חוף חס לגבי ברכס כהנים שצריך להיות בכל רם, דהיינו כל בינוני שאפשר לשמוע, אלא שהטעם הוא טעם אחר. בברכס כהנים צריך כל רם להפוק אל לחש כדי שאנשים יוכלו לשמוע. הכהנים נצטבו לבורך את העם, וכדרכו של עולם אלה שמקבלים את ברכת השם צריכים לשמוע כדי שהברוכה יחול עליהם. כל רם כאן הוא משום תוירס עדס, עד צריך להעיד בכל רם, אם אף אחד לא יכול לשמוע אז בפני מי הוא מעיד. ומנתם הזה צריך גם לומר מעומד דהנו בעמידה, כי עדים צריכים להעיד בעמידה. אז במחבר כתוב רק שתי הלכות שמבוססים על הגדר הזה שביכול הוא קשור לעדוס. אבל המשנה ברורה מביא כאן הלכה שמקורו בדברי התא, אז הטור הזוב הוא הראשון שמחדש שאי אפשר לומר ויכול הוא ביוחיד, צריך לפחות שני אנשים לומר ויכול הוא, משום שעדס צריך שניים, ולכן גם מי שלא יכול לומר עם הציבור צריך לומר לפחות עמוד אחד, ולדעת התא יוחיד לא יכול לומר ויכול הוא לאחר תפילת העמידה. כך אומר התא, ואתה אז מחדש הלכה הזו משום שממה נפשכו, אם זה עדס אז צריך שניים, והרי זה עדס, משום כך כותב המחבר לפי דברי הטור שצריך לומר ויכולו גם בעמידה וגם בכל רם. אז מעניין שכל האחרונים שבאו בעקבות התז התיקו את דבריו וקיבלו את דבריו כהלכה פשוטה עד החזוניש. החזוניש בסימן למד חס סיב קוט ניוד אוי סיוד, הקטע האחרון בסימן למד חס באורחיים, החזוניש חולק על התז ואומר שזה חדוש אויס ואין לא ימר חדוש אויס. מנהי לקחת אז הלכה שאנחנו לא מוצאים בדברי הראשונים שצריך שניים, עד כדי כך שהפויסקים כתבו שראוי לו לאדם למהר בתפילת הלחש, לגמור את זה מהר כדי שיוכל לומר ויכולו ביחד המשליח צבא, ואחר זה נשתמע הלו תפילה במסינוס זה מעיקרי יסוידס התפילה, שצריך לתפלה לאט וצריך לחמם בתפילה מהיכת תייסה, לפסוק שאדם צריך למהר להתפלל משום הלכה שאין לו שום מקור בדברי הראשונים. החזוני שומר, גם אם אמרו חזל שהוא מייד על מעצה בראשיס, אז זה תפילת הלחש שכולם אומרים ביחד. הפעם נוספת לא קשור דווקא לעדוס. ולכן החזוני שכותב שלא צריך למהר בתפילה ואין ביה ליוחד לומר ויכולו. כך פוסק החזוני שכאמור בסוף סימן למד חס. החזוני שגם מאיר הערה גדולה שלחויר, המחבר כותב שני טעמים מדוע חוזרים לומר ויכולו אחרי שאמרו פעם אחת בלחש. טעם אחד כותב המחבר משום יום תפשחה ליועיס בשבס, וסימה נוספת, טעם נוסף לא הוציא את מי שאין הבוקי. טוען החזוני שבעצם יש כאן שלוש טעמים, כי אם צריך לומר בכל רם ומעומד משום עדס, אז בתפילת הלחש לא אומרים בכל רם, תפילת הלחש כל אחד אומר בלחש בפני עצמו, ואם צריך לומר פעם נוספת באופן של עדוס, אז לכן צריך לומר פעם שלישית. ולכן טוען החזוני שהטעם של עדוס שמופיע בגרסס הראש בפרק הרבה פסוכם איננו עיקר להלוכה, עובדה שהמחבר לא כותב שזה הטעם. הטעם הראשון שכותב כאן המחבר, משמיונטו שחריס בשבס מופיע בתויסבס, הוא מופיע בדברי הראש. הוא אומר החזון שזה העיקר, זה לא קשור לאידס כלל. החזון שאפילו תמי על המחבר שכתב כל רם המועמד, אבל זה כבר כתוב במחבר, זה כבר כתוב בטור. אבל הוא חולק על התא שצריך שניים. בעיקר ההלכה הזו הלא ברור כשמש שאין כאן תוירס אידוס. אין שני עדים שמעידים שלא בבייסדין. אם נאמר שזה תוירס אידוס ממש, אז צריך בייסדין. ברור, אב ובנוי יכולים לומר ויכולו ביחד, אלא הם לא יכולים לעיד, הם פסולים לעידס. בכלל כולנו פסולים לעיד על הקודש ברוך הוא, כי הוא אובינו שבשמיים ואנחנו בניו. עכשיו אמרנו אם כבונם אם כעבודם, אז ברור כשמש שאין כאן דין של עדוס. אבל בכל זאת, לפי גרסה אחת חזל אמרו כאילו מעיד, ואנחנו בכל זאת רואים בטור ובמחבר שנתנו לזה דין מסוים של עדוס, שצריך לומר בעמידה, שצריך לומר בכל עם. ולכן המחלויקס בין החזוניש לטור איזוב וכל הפויסקים שעסקו בשאלה הזו, זה בדקוס העניין, באיזו מידה זה צריך להיות דומי ידע עדס. הלא ברור שאין לזה, אין כאן כל דיני עדס. ובכל זאת אנחנו מוצאים בדברי הראשון, בדברי הטור בעיקר, שיש כאן פן מסוים או אופן מסוים של עדס. ולכן השאלה באיזו מידה. אני רק מאיר, מי אומר שצריך שני עדים? לא בכל עדס צריך שני עדים. במומן ובנפושס ובאישו סיידו ושביה ופוחס משניים, אבל יש תחומים רבים שבהם עד יכול גם נאמן, בפרט עד שהוא מחוץ לבייסדין, עד שלא נוגע לא נפושס ולא למומן. אז עד יכול נאמן ביסורין, עד יכול נאמן בסויטה, עד יכול נאמן באישו, עד יכול נאמן בשבוע. אז גם הם צריך להעיד מאומד ובקול רם, אבל מי אומר שצריך כאן שני עדים? אולי בעד הזו גם יוחד יכול להעיד. ולכן אני הייתי מחזק את טענת החזוניש. אז מי אומר שצריך שני עדים? לא בכל עדס צריך שני עדים. לא, יש ארבע דינים בעדס שבהם לא צריך שני עדים. הכל פונים לבוא ישראל. שאלה טובה, שאלה טובה. הלו בלילה אין עדים לא יכולים להעיד? מצוין. כן. ביסורם לא צריך עמידה, אבל בתחומים אחרים שעד צריך להעיד בבייסדין, צריך כן מעמידה. למשל, עד יכול באישו, עד יכול בסויטו, עד יכול במומיין, כולם צריכים לעמוד. העד אחד, היחיד, שצריך להיות גם כושר לעדה, זה רק במומיין, כמבוע בפרק חוף מלכסיידס לרמב״ם. אז הבויסה, בקשר ליוחיד, נסכם דברים, בקשר ליוחיד יש שלוש מחלויקס ודובו. עלי בדתה, אז יוחיד בכלל לא אומר ויוכלו, כי צריך שני עדים ואמצע אין שעדם הוא פסול. עלי בית החזוניש יוחיד יכול לומר, ואז הוא לא צריך לומר בעמידה, הוא אמר גם בישיבה. שוכנו חרב קם במקום בסימן רי שם החס נוקט שיוחיד יכול לומר, אבל הוא צריך לומר בעמידה. ובדעת שוכנו חרב צורך לומר שמה שמצינו מצינו, אבל חובד אלו לא יסוף או לא. בעמידה כתוב בטור, כתוב בשוכנו, שני עדם לא כתוב בשוכנו. וכן, מה שאמרנו מקודם, העובדה שיש כאן עדס לא אומר שצריך שני עדים, לא ניתן כאן כל דין עדס, כמו ששאלו, עד לא מעיד בלילה, קרויבים לא יכולים להעיד, עדס צריך בייסדין. אז כך צורך לא יימר לגבי הגדר של ויכולו בליל שבת קודש. החזוניש, כפי שציינתי, אומר מה שהוא אומר, אבל בכל זאת החזוניש הוא יחיד נגד התז וליאורה וכל מי שבא בעקבות התז. כולם קיבלו את דבריו, כולם עתיקו את דבריו, בכללם גם המשנה ברורה, ולכן מן הגורלם הוא שמישהו מאחר ולא מספיק לומר ויכולו ביחד עם השליח ציבור, אז הוא פונה לשכנו ואומרים ביחד ויכולו, וכך לא הוא ילנהוג, כך לא הוא ילנהוג, שיטה זאתה, זה משנה ברורה, וכל הפויסקים לדוי לסיים. אין איסור בל תויסף, ומישהו אומר ארבע פעמים ויכולו, יש גם ערבוס, אז הוא אומר עוד פעם ויכולו, כדי שחברו יוכל להעיד ביחד איתו. אז אמרנו ששלוש מחלויקס ודובר בנוגע ליוחיד פרש זו של ויכולו בליל שבת קודש, יצא לאור ספר שולחן שלוימה של רב שלמה זלמן זצ"ל על הלכה שבת, ובסימן רי"ש סמ"ך העתיקו מכתב שנתפס לראשונה בספר מואר השבת. בחלק הראשון יש שם מכתב עם פסקי הלכה של רב שלמה זלמן, ושם הוא נשאל אדם שעדיין עומד באמצע אלקאי נצוי לשויני, והשליח ציבור אומר ויכולו. האם הוא יכול לומר ויכולו לפני שהוא פוסר אחוריו? כשהוא באמצע לוקחן את סוער, האם אפשר לומר ויכולו או לא? משום דקיים אלון שכל דבר שהוא מעניין התפילו, הוא יכול לומר גם בתכנונים, שבסוף תפילת עמידה, אחרי שהוא אמר פעם אחת יהיה רוצן עם רפי והגיון ליבי. ורב שם זלמן דן שם, והסברה של רב שם זלמן שבכל זאת אומרים ויכולו בתפילת עמידה, אז ויכולו זה מעניין התפילה, אז הוא יכול לומר גם פעם שנית ויכולו, כי זה בכל זאת מעניין. אלא שהוא מסופק בשבת שחל יש ביום טוב, ולא אומרים ויכולו בתפילה, האם גם אז הוא יכול לומר ויכולו באלוקי נצויה. לדידי נראה לי פשיט שהוא יכול, אף על פי שלמעשה לא אומרים ויכולו, כי אנחנו אומרים את הנוסח של יום טוב, אבל זה מעניין, זה מעניין, זה בכל זאת ליל שבת קודש. בכל זאת אמרו חז"ל שבכל ליל שבת קודש יש סגולה לומר ויכולו, ולכן נוכל נראה פשיט שגם בשבת שחל ביום טוב אפשר לומר ויכולו באמצע מלוקאי נצויו. שאלה זו נשאלה לראשונה בשאל סצ'ובס לבושי מרדכי. לבושי מרדכי היה מגדולי הונגריה, רבה של מד, רב מרדכי וינקלר, שהיה גאון עצום, והוא גם כותב בפשיטס שאפשר לומר ויכולו באמצע מלוקאי נצויו, אבל הוא פוסק את פסקו מטעם אחר. הוא בכלל סבור שאפשר באמצע מלוקאי נצויו לומר כל דודי שבקדושי, גם אם זה לא מעניין התפילה, וגם אם זה לא תכנונים, ולכן הוא אומר שאפשר לומר גם ויכולו, אפשר לומר כל דבר שבקדוש אפשר לומר בלקאי נצור. אבל אפשר זלמן הוקד שאפשר לומר רק מעניין התפילה, אלא שהוא דן האם ויכולו נחשב מעניין התפילה. אבל אני חושב שלמייסה זה מלצה דפשיטה שאפשר לומר ויכולו באמצע לקאי נצור. עלי בדך הזוניש? ספק. כי עלי בדך הזוניש, כשאמרו פעם אחת ולחה, שאין עניין דווקא לומר ביחד המשליח סבא, כל אחד יכול לומר בעצמו, אבל מכיוון שקיים אלון עיקר כדברי התז והאחרונים והמשנה ברורה, אני חושב שאדם עדיף שלא ימהר את התפילה, גם אם יצטרך להפסיק באמצע לוקאי נצוי ולומר ויכולו משליח ציבור. זה מעין פשרה בין דברי החזוניש מחד ודברי הפויסקי מאידך, כך נראה פשיטה. בליל שבת קודש אחרי ויכולו יש עוד תפילה מיוחדת במינה, תפילה שיש בה חידוש רע, וזה תפילת מעין שבע. ובתפילת מעין שבע אנחנו אומרים קיצור תקציר של תפילת עמידה, מוגרם וזה בדבורוי מחיים הישראל ומורוי ואין הקודש אין כמויו. בתפילת מעין שבע זו תקנה מיוחדת שמקורה בברוכס דף חוף דל אדומית וייז, שם אנחנו עומדים את הסוגיה של תפילת מעין שבע. ובדברי הגמור שם משמע, אולי מישהו יודע איפה יש כאן שוב את הריבש בבית המדרש? מישהו יודע איפה הריבש? הייתי שמח לראות את זה, כי דברים מונחים בזיכרוני, אני חושב ששם בפינה זה צריך להיות. אז מדברי הסוג המשמע שאמרים תפילת מעין שבע בליל שבת קודש משום הסכנה. בליל שבת קודש התקבצו רבים בבתי כנסיות, ובימי קדם היה סכנה לצאת יחידי בלילה משום מזיקין, משום ליסטים. אנשים לא נהגו נסתובב ברחובות בלילות, ומשום המאחרים בתפילו או המעריכים בתפילו, כדי שלא יישארו לבדם בבתי כנסיות ויצטרכו לחזור לבד, תקנו פשוט להאריך בתפילה. אז הוסיפו עוד קטע ביחס מעין שבע משום סכנה, כדי שהשליח ציבור יאריך, ובינתיים כולם יספיקו לגמור את תפילתם וכולם יחזרו ביחד ולא יצטרכו ללכת בגפם. נחלקו הפויסקים האם בדיעבד אפשר לצייס ידי חויבס התפילה בברכס מעין שבע. כך פוסק המוגן אברום, ולכן זה חידוש גדול. מוגן אברום מסיף קוטן תזבוב בסמן ריש סמכס, כמובן פוסק המוגן אברום בשם לחם חמודויס, שבברכס מעין שבע אדם יכול לצייס ידי חויבס התפילה, אף על פי שאין כאן שבע ברכות אלא ברכה אחת שהוא מעין שבע, די בו בדיעבד לצייס ידי חויבו. ואליהו רבה חולק על המוגן אברום לכאורה בטענה גדולה מאוד. אליהו רבה טוען יש גם ברכס מעין שלוש שהוא תקציר של ברכס המוזן, אף אחד עוד לא העלה על דתו שבמעין שלוש אדם יכול לפתור ברכס המוזן, אז למה מעין שבע יכול לפתור מן התפילו? לכאורה אותו משקל יש לשתי הברכות האלה, מעין שלוש ומעין שבע, כך טוען אליהו רבה. יש תשובה של מורי ורבי הרב מקלויזנבורג בדברי יעציב, חלק הראשון, אור החיים סימן קוף חוף בייז, והוא דוחה את הקושה של אליהו רבה, ממש כמו שאובי מוירי אמר עכשיו, שאין לדם או יסטפלה לברכס המוזן, משום שברכס המוזן דיורייסה ותפלה דלבונון. אני הייתי דוחה את הקושה של אליהו רבה קצת בסגנן אחר. הדברים הם סברה, אבל הם לא סברה מוכרחת, משום שלרוב הראשון הם אפרופי שברכס המוזן דיורייסה, אבל מניין הברכות איננו מן התוירה, אלא כדברי הרמב"ן, כל אחד לפי צחס ראשון אלא הוידויס, גם תפילה דיורייסה לי בדי הרמב"ם, אלא שמספר התפילות ונוסח התפילה, מטבע התפילה זה דרבונון, ולדעת הרמב"ן ורוב הפויסקים, כך גם בברכס המוזן. אפרופי שהמוגן אברום סותר את דבריו, כי בסימן קוף צדק אלף כתוב במוגן אברום שמניין הברכות בברכס המוזן, דהיינו שלוש ברכות לא מן התוירה, ובקוף צדק דלת המוגן אברום נוקט שזה כן דיורייסה. אז הדברי יעציב דוחה את הקושיה הזו, כפי שאובי מוירי אומר, בכל זאת ברכס המוזן דיורייסה תפילה דרבונן. אפילו נשית הסרמב"ם שתפילה דיורייסה זה פעם אחת ביום. ברכס המוזן זה דיורייסה כל פעם שהוא אכל כדי סביה. אבל אם הוא אכל כזייס זה לא דיורייסה. האם כשהוא אכל כזייס אז ברכס מן שלוש כן פותר? אני חושב טעם אחר, מעין שלא השתיקנו על שבס אמינם. אז מעיקור הזאת, זו הייתה תקנה על שבס אמינם. אין לדמויס ברוכה לברוכה, משום ששניהם תקציר. יש דמיון בין השניים, אבל אין דמיון בין התקונה. מעין שלא השתיקנו על שבס אמינם. שבס אמינם שלא חייבים לבורך עליהם ברכס המוזן. להלוכי קיימלן לא רק רבן גמליאל, ולא מברכים ברכס המוזן אלא על הפס. אז איך אפשר לדמות מלצה למלצה? זה נכון ששניהם תקצירים של מספר ברכות. בשני המקרים חז"ל תקנו ברכה אחת שהוא מעין ברכות רבות. אבל ברכס מעין שולש לכתחילה תקנו בהרחובה. מעין שולש תוקנה כדי לפתור דברים שאינם חייבים בברכס המוזן. אבל לשמה תקנו ברכס מעין שבע. ברכס מעין שבע לא פותר. אני חושב שהוויכוח בין אליהו רבה ומוגן אברום יש לו מקור בדברי הראשונים. אף על פי שהראשונים לא מדברים להדיה על השאלה האם אפשר לצאת ידי חוי בברכס מעין שבע. אמרתי שמדבר כל הראשונים במקור הסוגיה משמע שכל העניין של מעין שבע היה רק כדי שיעריכו. שיעריכו. יכלו לתקן שבכל ליל שבס יגידו את ארבעת הקפיטלך הראשונים בתהילים. גם זה יכלו לתקן, כדי שיקח עוד כמה זמן, עוד קצת זמן. אבל זה אומרים בליל יום כיפר, בליל שבס תקנו תקנה אחרת. מי ירד לסוד קודשם? כך תקנו. אבל מבחינה מהותית, משמע מדברי הראשונים במקור הסוגיה, שזה רק כדי שיריחו. אבל הריבה שיש לו מהלך אחר, אבל לשם כך ביקשתי לראות את הריבה עכשיו, למשום תרחד הציבור וכבוד הציבור, אני לא יכול לעבור על כל התשובה הזו, אבל בסימן למד דלת בתשובה סרבה שהריבה שאומר שתקונס מעין שבע היה משום עם שבסודויס. בכל מקום שאנחנו מוצאים את המושג בשעס עם שבסודויס, אנחנו מוציאים עם שבסודויס ידי חויבוסון, וכך שיטה סרבה ש... הברוכה ההיא אף בליל שבת שחלך הרמו ידועים רם אויסו שאף אם נסקנו מתחילו משומם שבסודי שמה אחרים לבוא לבית הכנסת אף ביום טוב היה עליהם עם שבסודי וגם בראש השונה ויום הכיפורים אנחנו רואים בתפילת המוסף עם שבסודי. אני חושב שמדברי הריבה שיוצא שתקנו מעין שבע כדי לפתור את המאחרים אלא מאחרים לבית הכנסת כדי לפתור אותם מלהתפלל, כי אז הם יצטרכו לחזור לבד, תקנו מעין שבע שהם יוכלו לצייס ידי חוי ומשליח ציבור. כך יוצא מדברי הלבש בסימן למד הלד. ואם כן, השאלה הזו יש לה מקור בדברי הראשון, הם בעיקר התקנה. ואם כן, אין לדמות לפי זה מעין שולש למעין שבע. מעין שולש תקנו על שבס אמינם, לא תקנו אותה על הפס. אבל מעין שבע משמע מדברי הריבה שלכתחילה תקנוהו כדי לפתור את המאחרים, כדי שלא יצטרכו. ואם כן, הם אמרו והם אמרו, אז מה הקושיה בכלל? אף על פי שמדברי המוגן אברום לא משמע שהוא הבין כך, הוא לא מביא כמובן את הריבה. המוגן אברום משמע שבגלל שתפילת ערבית רשוס, אז אפשר לצאת ידי חוי וגם בברכס מעין שבע. אז על כל פנים, אמרנו שני דרכים לדחות את הקושה של אליאור אבא למוגן אברום, אבל ההלכה היא הלכה מחודשת. לדעת המוגן אברום אפשר לצייס ידי חויבס תפילס עמידה בליל שבס קוידש בברכס מעין שבע, כך לדעת המוגן אברום. הראשונים כבר דנו בשאלה הזו. לא זוכר, חידוש. למדתי פעמים רבות יושר מברוכס, אני לא זוכר. כן. הכל פונה. בליל שבס בפסח לא אומרים ברכס מעין שבע, אז הטעם הפשוט שכתוב בפויסקים משום שמעין שבע זה משום סכנה, אבל זה ליל שמורים, ליל שמורים. ראיתי השאטו בשנה זו בחג, ראיתי בשם שמואל, חידוש גדול, השם שמואל מביא מאבני נזר שכשם שבליל א' של פסח לא צריך לקרוא קרי השמה כי זה ליל שמורים, כך מי שיש שם בסוכה כלשהי בסימי החג לא צריך לקרוא קרי השמה, כך אומר אבני נזר, כי החיצוינים אין להם אחי זה בסוכה, הם לא יכולים להכנס בצילד המי מנוסה, אז לכם בסוכה אז זה ליל שמורים תמיד ולא צריכים לקרוא קרי השמה, כך מביא שם שמור מהבני נזר. אבל הכל פונים רבי ישראל, הראשונים שואלים, אבל בברכס מעין שבע אין שם ומלכוס, לא אומרים מלך רוילום, אז איך אפשר לצייס בו ידי חויבו? ולכן אומר ספר המנהיג שאי אפשר לצייס ידי חויבס תפילס עמידה במעין שבע משום שאין במלכס. אבל התויסס כבר דנים בשאלה הזו בברוכס דף ממומד בית, התויסס שואלים על ברכס הוויס וקריא השמה, גם שם אין מלכס, ברוך אתה השם לקייני ולקייב ישראל אין שמנזה. אז אומרים התויסס שאלוקי אברהם זה מלכס, חידוש עצום, משום שאברהם אבינו היה הראשון שהמליך את הקודש ברוך הוא על כל העולם כולוי, ולכן כשאומרים אלוקי אברהם זה מלכוס. וכך גם בברכס מן שולש אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחוק ואלוקי ינקוי. התויסס כותבים טעם נוסף שבברכס מעין שבע יש מלכוס, הוא כל הקודש שאין כמוהו. שמה יסור על השם אלוקינו השם איכות זה מלכוס. הלו הפסוק הזה מובא בין עשרת פסוקי המלכס במלכיס זכרוי נשוי פלויס. השם אלוקינו השם איכות. הרי שלא צריך להזכיר את המילה מלכוס כשאומרים השם איכות. איכות יוחד ומיוחד. איכות שאין אחידוס כמוהו, אז זה טאנצס המלכוס, זה השיא של מלכוס. כך אומרים התויסס, כשם ששמה יסור לשם אלוקינו השם איכות זה מלכוס, הוא אל הקודש שאין כמוהו זה מלכוס. יש טעם בדברים, משום שלכאורה בתקציר לא הוסיפו דברים שאין בנוסח הארוך, וכאן אומרים הוא אל הקודש שאין כמוהו, וברכס עתו קודש אין הדגשה שאין כמוהו, אבל זה אמור להיות המלכוס לפי התויסס בברוכס ממו מדבייס, ולכן הוסיפו נוסח שלא מופיע בנוסח הארוך כי אחרת אין מלכוס. התויסס אומרים ששני המילים האלה אין כמוהו זה הביטוי של מלכוס, כמו שמה יסור השם אלוקינו השם איכות זה מלכוס במלכי זכרוי נשויפס. ואם כן רבו ישראל, זה תחום אחד שהראשונים דנו בו כאשר הם באו לשאול, להשיב, האם בברכס מעין שבע אדם יכול לצייס ידי חויבו בתפילת העמידה או שמה לא. תחום נוסף, כפי שכבר אמרנו מקודם, זה השאלה של אליאור אבא, מה בין מעין שבע למעין שלוש. אבל על שאלה הזו כבר השיבונו בשני דרכים שיש לחלק בין מלצה למלצה. מעניין שהמשנה ברורה לא מעתיק את דברי המוגן אברום במשנה ברורה, ובביאלוך הוא מסביר, מכיוון שאליאור אבא דוחה וחולק על המוגן אברום, הוא לא מעתיק את דברי המוגן אברום. ומשמע שהמשנה ברורה נקט עיקר שלא כמוגן אברום, אלא כשיטת אליאור אבא, שבמעין שבע לא יוצאים ידי חויבו אפילו בדיעבד. ובדברי יעצב שציינתי מקודם, הרב מקלויזנבורג מאיר, שרוב רובם של האחרונים הם כן העתיקו את המוגן רום בכללם, או שולחן שפוסק כמותו, שולחן אחריו שפוסק כמותו, וגם אליאורה בסותר את דבריו, משום שכידוע אותו גאון גדול כתב אליאורה על השולחן אורך ואליאור זוטה על הלבוש, ובאליאור זוטה על הלבוש שגם זה מפרי רוחו, הוא מתיק את מוגן אברום ולא חולק עליו, וכלל לא מפקפק בדבריו, ובליאור רב הוא חולק עליו. ולכן הדברי עצב נוקט עיקר כשיטה שם מוגן אברום, כיצד ינהג אדם אם הוא טעה בתפילת ליל שבת קודש. הוא טעה טעות שמחייב אותו לחזור ולהתפלל. האם לסמוך על מוגן אברום ופויסקים רבים שפסקו כמותו, ולכוון לצי שידי חוי עם השליח צבר, או כשהוא עצמו אומר ברכס מעין שבע, או שמה לחשוש לרוע שאי אפשר לצי שידי חוי, אז פשוט לא נזדעתי, או שהוא יחזור לתפילת הלחש לפני שאומרים ברכס מעין שבע, או שיכוון להדיה שלא לצי שם ברכס מעין שבע, כדי שיוכל להתפלל שוב ולתקן את המעוות. כי אם הוא מתכוון לציס בברכס מעין שבע, אז זה סופק ברוכס להוקל. אף על פי שיש לכל רכשה של ברוכס שאין הצריכי, כבר כתבו הפויסקים במקומות רבים, כאשר אנחנו מברכים פעם נוספת לציס מדי סופק, למשל כשיש סופק בברכס נטילת ידיים, אנחנו מטנפים את הידיים, נוגעים במקום המחוסים כדי להתחייב על צד ועדיי בברכס נטילת ידיים, וכל כי היגבנה אין חשש של ברוך השאין הצריכה. כאשר אנחנו מכניסים את עצמנו לחיוב ודאי כדי לצייס מדי סופק, אין בעיה של ברוך השאין הצריכה. ולכן כך ראוי לנהוג גם בליל שבת קודש, כאשר אדם צריך לחזור ולהתפלל לצייס מדי מחלוקת בין אליהו רבה ומשנה ברורה מצד אחד למוגן אברום ורב אחרונה מצד אחר, כך ראוי לנהוג. יש חידוש עצום של רבי קיבה אגה בסימן קוף יו דלת. רבי קיבה אגה מחדש, אף על פי שמבוא בסימן קוף יו דלת, שמי שלא אמר לא גשם ולא טל בתפילת עמיד צריך לחזור ולהתפלל. מי שלא אמר גשם בימי סגשומים, אם אמר טל יוציא ידי חבוסוי, אבל אם לא אמר לא גשם ולא טל צריך לחזור ולהתפלל. אומר רבי קיבה אגה זה נכון בכל התפילות כולם, אבל לא בליל שבת קודש. ולאל שבס קודש אם לא אמר לא גשם ולא טל, איננו צריך לחזור ולהתפלל. מדוע? כי המוגן אברום אומר שיוצא ידי חוי ועושוי במעין שבע, במעין שבע אין גשם וטל. וכי גורה שהוא התפלל תפילה כתקנה, איך יכול להיות שתפילה נורמלית גורה במעין שבע? אם המוגן אברום נוקט שיוצאים ידי חוי ובמעין שבע, במעין שבע אין טל ואין גשם, ואף על פי כן יוצא ידי חוי, אז לא יכול להיות שגורה כשהוא התפלל תפילה רגילה ואמר שבע ברכות שלמות ולא ברוך האחס מעין שבע. זה החידוש רבי קיבה אגה. והוא מסיים צורך עין לדינה. אז רבי קיבה אגה אמר צורך עין לדינה, זה מספיק בשבילנו לדון וגם לפקפק בסך הזה. כי גם רבי קיבה אגה רמז שהדברים לא חקוקים בסלע, שהם לא מוחלטים. כי אני באמת חושב שזה חידוש עצום, חידוש עצום מצד הסבור. וכי לי בליל שבת קודש צריך פחות גשם, הלו חזן אמרו שזה גשמי ברוכה בליל שבת קודש. אז בכל התפילות האחרות אם לא הזכיר גשם וטל, אז צריך לעשות, מה ההיגיון שדווקא בליל שבת קודש יש פחות קפידה להסכים נזכיר גשם או טל? אבל מצד שני רבי קיבה אגה אומר דברי טעם, הלו במעין שבע אין גשם וטל, ואף על פי כן יוצאים בו ידי חוי בו. אם אנחנו, קודם כל אנחנו רואים רבי קיבה אגה שהוא פסק כמוגן אברום ולא כמשנה ברורה, וזה מחזק את מה שאמרתי מקודם. גם רבי קיבה אגה יש לצרף לכל הפויסקים שפסקו כמוגן אברום, הוא רוצה לחדש להלוכה. הלו ההלכה הזו תקפה רק למוגן אברום. אם אנחנו לא מקבלים את דבר המוגן אברום פשיטה שהוא שכח, הוא צריך לחזור ולספל, ורבי קיבה אגה לא מפקפק על המוגן אברום, משמע שהוא פסק כמותו ולא כשתעשה ליאור רבי. אבל כפי שאמרתי, מבחינת הלומדס, ובקיבי הגל יכול לצודק, מבחינת הגושס הלייב, זה נראה מאוד משונה. מה בין ליל שבת קודש לכל שאר התפילות? אם משום שתפילת ערב רשות, הלא תפילת ערב רשות כל השבוע, כל השנה כולה, ולאו דווקא בליל שבת, אז מדוע בליל שבת קודש יהיה דין אחר מאשר בכל שאר ימות השנה? יתרה מזו, המהרש"ם, בדעת תוירה, במקום סימן ריש תמחס, לוקח את דברי רבי עקיבא איגר בהפלגה נוספת, והמשם אומר שמי ששכח יאללה ויובוי בחלמוד בליל שבת קודש גם כן לא צריך לחזור ולהתפלל, משום שבברכת מעין שבע לא מזכירים חג, לא מזכירים חג. ביום טב שחל בשבת לא מזכירים יום טב במעין שבע, ויפל פי כן אדם יוצא בידי חבוס על המוגנבום, אז זה כבר חידוש נוסף. וגם כאן ישאל השואל, אבל זה יום טב, אז מה ההיגיון שבכל שעה תפילה של יום טב שכח יאללה ויובוי כן חוזר, ובגלל שזה גם שבת ודווקא ליל שבת, ביום הוא כן יחזור ובליל שבת לא? אפשר לדחות את הסברה של המשם, כי יכול להיות שכל דברי המוגן אברום שיוצאים ידי חוי ובברכת מעין שבע זה באמת נאמר רק בשבת שלא ביום טב, אבל בשבת שחל ביום טב אולי באמת לא יוצאים ידי חוי בו. לדידן שביססנו את המוגן אברום לא על הסברה אלא על הריבש, שזו הייתה הכוונה לכתחילה בתקונת מעין שבע, להוציא את המאחרים, את העם שבסודויס, אז צודק אמר שם, כי אם לכך התכוונו לכתחילה, אז היו צריכים לתקן ששבת שחל ביום יומטב שיזכירו גם את יומטב, אם לא שאפשר לצייס ידי חוי ואף על פי שלא הזכירו את יומטב. אז אם נצא מתוך סבור רבי אלמה, אפשר להגיד שדברי המוגן אברום אינם תקפים בשבת שחל ביומטב, כי צריך להזכיר את יומטב. אז נחלק בין המרשם שאנחנו לא נקבל את החידוש שלו ורבי עקיבא מוכח, כי בכל תפילה יש טל וגשם, ואף על פי כן כותב המוגן אברום להלוכה שיוצאים ידי חוי ובמעין שבע. אם נבסס את הפסח של המוגן אברום על הריבש, אז צודק גם המרשם, ולכן אני הזדהיתי גם לגבי המשם וגם לגבי רבי עקיבא. דין תפילת ליל שבת קודש כדין שעה כל התפילות כולם, ואם שכח יאללה ויובי צורך לחזור ולספלל, ואם שלח גשם וטל צורך לחזור ולספלל, אלא שבמעין שבע הוא יוצא ידי חויבו, אף על פי שבתפילת עמיד הוא לא יוצא ידי חויבו, משום שמעין שבע זה תקונה מיוחדת. וכך תקנו חכמים שבמעין שבע יכול לצייס ידי חויבו, ויפה פי שיש איזו סתירה הגיונית שבמעין שבע הוא כן יוצא ובתפילה ארוכה הוא לא יצא, אבל בלב אחי הלא ברור כשמש שמעין שבע זה חידוש, הלא מבחינת הסברה היינו אומרים שמעין שבע זה כמו מעין שלוש. מבחינת הסברה התאורה ודאי שצודק אליהו רב, כשחזל תקנו לומר ברכות צריך לומר ברכות, והם תקנו שלוש ברכות צריך לומר שלוש ברכות. מי שיאמר בקידיש היום נוסח שמשלב את ברכס הגפן וברכס הקידיש, האם יוציא ידי חויבו? ודאי שלא. כל המשל הממטבע שטוב החכמה בברוכס לא יוציא ידי חויבו, ולאחר צורך לא אמר שזו תקנה כפי שאמרתי מקודם, כך תקנו בברכס מעין שבע. ולכן משני הסברות ששני המחודשים בסברה, אני בוחר בסברה הזו, כי אני חושב שהפרחה שלו, התאמה שלו, קטנה יותר. מי שמתפלל תפילה סעמידה, יש לה דינם של תפילה סעמידה. ואין לך חלק בין ליל שבת קודש לשבת קודש בבוקר לכל שעה ימי השבוע. בתפילה סעמידה יאללה ויובוי בכל המועד מעקב, חויזה ומספלל. בתפילה סעמידה לא עסקי לא גשם ולא יטל, חויזה ומספלל. לא מסתב לחלק בין ליל שבת קודש לשאר הימים. עדיף לי לחלק בין מעין שבע לתפילה בנוסח הארוך. תפילה בנוסח הנורמלי הארוך צריך להיות כדרך שתקנו חכמים בהלכות תפילה, ומעין שבע תקנו שיוציא ידי חובוסוי, וזו תקנה מיוחדת. מדוע במעין שבע לא תקנו אזכורה של טל וגשם אינני יודע, כך תקנו אנשי כנסת הגדולה. אנחנו לא ירדנו לסוף דעתם וגם לא לתחילת דעתם, אבל עובדה שבמעין שבע תקנו לומר רק את הברכות ולא את האזכורויס. האזכורויס לא הכניסו למעין שבע גם לא, ולכן טל וגשם זה לא ברכה, זה אזכורה, כך גם יאללה ויובוי. עדיף לי לחלק בין מעין שבע לשבע מאשר לחלק מהן שבס קודש לשאר תפילת של ימי השבוע. ואני מרגיש שאולי לקח כיוון רבי עקיבא איגר כשהוא כותב צורך עניין לדינה. ולכן יש כאן ספק סוויקה, ספק אחד עם הלוכה כמו גן אברום או הלוכה כאל ירב. ולדעת אל ירב במשנה ברורה אין כלל יסוד לכל החידוש של רבי עקיבא איגר. ספק נוסף, גם אם אנחנו מקבלים את המוגן אברום, אם נקבל את רבי עקיבא איגר, ורבי עקיבא איגר בעצמו כותב צורך עניין לדינה. ואני באמת רואה סברה גדולה בצורך עניין לדינה. אם בדידי טליה הייתי אומר שלא כרבי עקיבא איגר. ולכן למעשה, מי שלא אמר בליל שבת קודש לא גשם ולא טל חוי זה ומספר, אבל זה דבר מאוד לא שכיח. שכיח שנאמר גשם בימי שחם, קורא שאומרים טל בימי שגשומים, מאוד לא שכיח שלא יאמרו לא טל ולא גשם, אלא זה הנוסח המקובל בפירו. אבל לגבי הפסק של אמר שם, בליל שבת קודש בחלמוד הם לא אמרו יאללה ויובוי, אף על פי שסופק ברוכס לכולה, ואני אסדייתי, צריך לחזור ולהספלל בלי פיקפוק, צריך לחזור ולהספלל, כי זה ספק ספק על החומר, ואני חושב שזה אפילו יותר מספק ספק על החומר, כי הספק השני איננו ספק שוקול, אני אסדעתי. נטי עשה לב שלא כחידוש הגדול שכתב רבי עקיבא איגר, אלא כסוף דברי רבי עקיבא איגר שצורך עניין לדינה, ולכן במקום ספק ספק חויזה ומספלל. לדעתי יש ספק 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 ספק, דהיינו שלוש ספקות, אם הלוכי כמו גן אברום או כאל ירב, אם הלוכי כרבי עקיבא איגר או לא, וגם אם נקבל רבי עקיבא איגר, אפשר שאמר שם לא צודק. כפי שאמרתי מקודם, יש לחלק בין גשם וטל מצד אחד ליאללה ויובוי מצד אחר, ולכן למעשה אין אני נרתע כלל לומר בפשטס שמי שלא אמר יאללה ויובוי בתפילת שבס בחלמית בליל שבת קודש חויזה ומספרל, כשם שחויזה ומספרל בכל שעה ימי החג. אז הבויסה, היום עסקנו בסוגיה הלכתית מובהקת שתחילתה בפרשס ויחולו, כי בפרשס השבוע קראנו את פרשס ויחולו. בפסוק הראשון בפרשס הוא בפרשס בראשס, בראשס בורו אלוקים, כותב רשי, בשביל תורה שנקרא ראשס ובשביל ישראל שנקרא ראשס. ובכל שנה ושנה כאשר אנחנו מתחילים שוב ללמוד ולקרוא את תורת השם, אנחנו חוזרים על הדברים האלה, אף על פי שהם פשוטים בתכלס, כי כבר כותב המסילת ישורם הרמח"ל בראש ספרו הגדול, שאת הדברים הפשוטים צריך לשנן, ללמוד, להפנים ולהנחיל. וכך גם בדברים הפשוטים האלה, אחד מיסוד הסדס שבריאס הוולם כולו, בשביל תורה שנקרא רישס, בשביל ישראל שנקרא רישס. אף על פי שהרמב״ם כותב במורה נבוכים חידוש עצום, ורבים כבר חלקו עליו, מורה נבוכים חלק ג', הרמב״ם חוזר על הדברים פעמיים, פרק י' ג' ופרק חוף ה', כותב הרמב״ם שהאדם ברמס רוחה, בגאוות ליבו, העמיד את עצמו במרכז הבריאה. אף אחד לא הסמיך אותו. כך דעת הרמב״ם, כל הנברואים נבראו לשם עצמם. אנחנו לא יודעים למה הקדוש ברוך הוא ברא את כל העצמים שבעולם, אבל הרמב״ם נוקט שכל הנברואים נבראו לשם עצמם. אלה מסוידס הבריאה. זה שייך למעשה בראשית, למעשה מרכובה. האדם החליט שהוא עומד במרכז, שיחליט. הרמב״ם כותב שאף אחד לא הסמיך אותו שהוא תכלס הבריאה. אבל מה לעשות שבדברי חז"ל במקומות רבים, כך מבואה, דברים פשוטים, שבת אף למד ומד בייז. יש מחלוקת בין רב שמעון בן זיימר לרב שמעון בן עזאי. איך אנחנו מפרשים את הפסוק האחרון בספר קהלת? סוף דבר הכל נשמס, אלוקים ירום. וסמצוי סוף שמויו, כי זה כל האדם. כל ההבדל בין שני הרב שמעון, בין בן זיימר לבן עזאי, האם כל העולם לא נברו אלו לצבס לזה? כל העולם לא נברו אלו בשביל זה. אבל כולם מודים שמדברי חז"ל האדם הוא נזר הבריאה ותכלס כל היצירה כולה. וכך כתוב ברש"י, בפסוק הראשון בספר בראשית, בשביל תורה שנקרא ראשית ובשביל ישראל שנקרא ראשית. לא רק בשביל האדם, אלא בשביל האדם השלם, בשביל היהודי שדבק באלוקיו ודבק בתורתוי, הוא עומד במרכז הבריאה וכל העולם כולו לא נברו אלא בשבילו. כך כותב גם רבינו סעדיה גאון, כי ידוע בפרק ו' מספר אמונס ודייס, וזו הנחה פשוטה ומקובלת בדברי רבוסינו הראשונים בכל מקום, ומקום הוא כפי שאמר, יש לזה מקורות בדברי חז"ל. כל העולם לא נברו אלא בשביל תורה שנקרא אישס, בשביל יסוד שנקרא אישס, ופשיטה בעיני שזה לא או בשביל תורה או בשביל ישראל, אלא בשביל תורה ובשביל ישראל. כי ישראל בלי תורה הוא דבר חסר. כלל ישראל נברא כדי לקדש שם שמיים בעולם, כדי לדבוק באלוקיו. והתורה בשביל ישראל, מה זה תורה בלי לומדיה? מה זה תורה בלי לומדיה? אמרתי הרבה פעמים, זה עבור ששמעתי פלנלטס לבות כתלמד, וכל כך התרגשתי כששמעתי את זה, שחזרתי על הדברים אולי אלפי פעמים בכל העולם כולו. רבי זקשר, בשנה האחרונה לימי חייו, באמצע הקופס בישיבס לבותכם, העמיד את הרוקדים ואמר איזה רעיון. אמר רבי זקשר, בשבעת ימי החג יש מנהג של אוישנס. מה עושים באוישנס? מוציאים ספר תורה מאורן הקודש, מעמיתים אותו במרכז ליד הבמה, וכל העם לולביהם בידיהם מסתובבים מסביב לספר תורה ללמד חוק. כך פירש רבי זקשר. במקורות קדומים יש פירושים אחרים. כך אמר רבי זקשר, שמנהג אוישנס בא ללמד שבמרכז עולמנו עומד ספר תורה והכל מסתובב מסביב לספר תורה. דלת מינים, לפי דבר חז"ל, מסמלים את כל חלקי כלל ישראל. בעלי תורה ובעלי מצוות משולים לאתרוג שיש בו ריח ויש בו טעם. יש מי שיש בו טעם ואין בו ריח, מי שיש בו ריח ואין בו טעם. חלק מכלל ישראל לדבון לב, אין בו לא טעם ולא ריח, והם נמשלו לרוב, וכולם מסתובבים מסביב לספר תורה ביודין ובלא יודין, בכוונה ושלא בכוונה. שאל רבי זקשר, אז מה עושים ביום האחרון בשמחת תורה? לוקחים את הספר תורה ורוקדים עם כל הסבורים מסביב לשולחן. הספר תורה כבר לא עומד במרכז. איך אנחנו מוציאים אותו מהמרכז ומסתובבים איתו מסביב לשולחן? אמר רבי זקשר, בשמחת תורה אנחנו רוצים להפנים שמה שעומד במרכז העולמנו זה הסטנדר, ספסל דבי מדרוש. לא הספר תורה שמונח בארון הקודש, אלא אלה שלומדים בה, אלה שעמלים בה. כאשר עקדנו פה בקופה שניאס במועצי החג, אז עקדנו, אז הוציאו את הבמה ופתאום מישהו עמיד סטנדר באמצע, כי זכרו את מה שאמרתי בשם רבי זקשר. אז עקדנו מסביב לסטנדר כדי לקיים את דברי חכמים. ולכן בשביל תורה שנקרא רשיס ובשביל ישראל שנקרא רשיס, כאשר ישראל דבקים בתורה ועוסקים בתורה, זה תכלס הבריאה. וכך אנחנו ממלאים את ייעודו של כל הבריאה כולה כאשר אנחנו דבקים בתורה. ואם הזכרנו את הקופס ואת הקופס שניאס, אז יש דבר שאמרתי פעמים רבות. הקופס שניאס זה מנהג שאנחנו לא מוצאים בדברי הראשונים. מי שהנהיג את המנהג הזה הוא ארי הקודש, ורב חיים ויטל מביא שארי הקודש רקד בשמחה גדולה ובהתלהבות גדולה בקופה שניאס. מה פשר המנהג הזה? מן הסתם יש בו סודות גדולים, כי כל דברי ארי הקודש בפי רב חיים ויטל תלמידו הגדול הדולה ומשכם את תוירס ואבו לאחרם. אבל אני תמיד הרגשתי טעם בלבטי, טעם פשוט שכל אחד יכול להרגיש, כל אחד יכול להפנים. שמיני עצרת אומרים חז"ל שהקודש ברוך הוא אומר, קינדה לך, קוש עליי פרידסכם, עיצרו בעדי, עיצרו בעדי, קוש עליי פרידסכם. ולכן יש לנו שמיני עצרת, שמיני, רגל בפני עצמו, חג בפני עצמו, ומשמעות החג הזה, קוש עליי פרידסכם, תתעכבו עוד יום. בקוף השני אז אנחנו אומרים לקודש ברוך הוא, הובינו שבשמיים לא רק עליך הפרידה קשה, היא קשה גם עלינו. עובדה, כבר נטוץ לעלי ערב, השמיים זרועות כוכבים, מזמן זה כבר לא יום טוב, מזמן זה כבר לא יום טוב, אבל אנחנו עדיין לוקדים עם הספר תורה, כי קושה עלינו פרידה סחור, לא רק עליך פרידה קשה, תראה כמה היא קשה עלינו, אנחנו אומרים רבי לשלול. זה כבר מזמן לילה, זה כבר מזמן לא חג, והיהודי עדיין מחבק את הספר תורה, עדיין רוקד איתו. הוא אומר לרבי לשלול, לא רק עליך פרידה קשה, היא קשה עלינו גם כן. ולכן אני מוסיף ואומר, גם דבר שאמרתי בבית מדרשנו לפני שהלכנו לקוף השניאס בשלשידס, חזרתי על דברים ואמרתי רעיון נוסף, מדוע החודש הנשגב הזה, החודש העצום הזה, ירח ואיסונים, וחזל מפרשים את לושן הנובי ירח ואיסונים, כי הירח הזה, החודש הזה הוא איסן במצווס, איתן במצוות. אז קודם כל ראש השנה ויום הכיפור, אחר כך סוכס, שמיני עצרת, והסיום, השיא, זה שמחת תורה. משה למד עובד דוימה, ילדים שבאו דרך ארוכה, דרך חתחתים, דרך רבת סבל כדי להגיע לשולחנו של אבא, ולאחרי דרך ארוכה ומייגעת עברו ימים ונהרות והרים וגבעות, מזונג יקימן, הגיעו לבית אבא והשמחה הגדולה עד למאוד. אחרי מספר ימים הילדים מתחילים לבכות, ואבא שואל אותם, למה נפלו פניכם, למה אתם בוכים? רק אתמול שמחנו שמחה רבה, וילדים אומרים שאנחנו צריכים לחזור הביתה, היה כל כך קשה להגיע, לקח כל כך הרבה זמן, ואנחנו מצטערים שצריך להיפרד. ואבא אומר להם, קינדלך, מי אמר שאנחנו צריכים להיפרד? אתם באתם אליי, אני כבר הרפתי את המזוודות שלי ואני מצטרף אליכם, ואנחנו לא נפרדים. עד שמצאנו זו עצמנו בצילת המימניס, עד שמצאנו זו עצמנו בסוכות, היה דרך ארוכה, 45 יום לקחה הדרך הזה. יצאנו לדרך בראש חודש אלול, ביום שבו מוישה רבינו עולה לשמיים, כאשר התחלנו לתקוע בשויפור. וכשהסגענו לסליחס, הדרך הייתה קשה עוד יותר, התחלנו לקום בשמורס הבויקר ונאמר סליחס, ואחר כך ראש השונה וסייס ימי תשובה ויום הכיפורים. דרך קשה עברנו, עד שמצאנו את עצמנו ברוך השם, בשמחה ובנחת, בצילת המימניסה, בצילו של הקודש ברוך הוא. והימים עוברים ביעף, בחטף, כימים אחדים, באהבו סוי, אוי סוי. אז מה הפלא שכושר להפרידה אתכם? אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אבל ילדים יקרים, מי אמר שצריך להיפרד? אולי אפשר להמשיך ביחד, קחו לכם שמחת תורה ולא ניפרד לעולמים. קחו לכם שמחת תורה. מנין שפרו איכות שיושב יויסק בתורה שהשכינה שרויה עם מוישנה ובכל המוקם אשר עסקי לשמי עובר אליכו וברך תיכו. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, ילדים, מי אמר שצריכים להיפרד? נמתך שמחת תורה, קחו לכם שמחת תורה, ובכל מקום שתשמחו בדברי תורה, שתשתעשו בדברי תורה, שם יהי צילת המימניסה, שם אני משרה את שכינת קודשי, ולעולם לא ניפרד. את זה אנחנו צריכים לזכור בשמחת תורה. כי יש שני פונים בשמחת תורה. בסוף מסכת סוטה אומרים חז"ל, משמס רבן גמליאל, בוטלו כבוד התורה. ובאותה סוגיה, באותו מקום, אומרים חז"ל, משמס רב עקיבא, בוטלו כבוד התורה. אז איך זה יכול להיות? רבי גמליאל הזוקן נפטר מייס שנים רבות לפני רבי עקיבא. אם משמס רבי גמליאל בוטלו כבוד התורה, אז כבר לא היה כבוד התורה. אז איך יכול להיות שבוטלו כבוד התורה משמס רבי עקיבא? אמרתי שיש שני דינים, שני פונים בכבוד התורה. רש"י מפרש, משמס רבי גמליאל הזוקן בוטלו כבוד התורה, כל ימיו של רבי גמליאל הזוקן היו לומדים תורה בעמידה. שמסתם מגיעים לעשות מילד החול של העולם והתחילו ללמוד בישיבה, וזה היה גם בכבוד התורה, בוטלו כבוד התורה. על רבי עקיבא כותב רש"י, משמס רבי עקיבא בוטלו כבוד התורה, כי רבי עקיבא היה דורש כל אויס ואויס שבתורה, ויש בזה כבוד התורה גדול להרעיס שאין בו דובר לבטולה. אז אני אומר, יש גינונים של כבוד התורה, יש גינונים ומעשים שעל ידם אנחנו מפגינים כבוד לתורה. הגינונים האלה בטלו משמס ומגיעים לעזור. תחילו ללמוד בישיבה, זה פחות כבוד. אבל כבוד התורה של רבי עקיבא זה תלמוד שכולו אומר כבוד. זה לא גינוני כבוד התורה. עצם התלמוד של רבי עקיבא זה כבוד התורה שאין כמותו, כאשר אנחנו רואים את אמיתות התורה, את יופייה של התורה, להר השם בדבר הבטול, כשעומד גודל הדור כרבי עקיבא בן יוסי ודורש על כל אויס ואויס שבתורה, זה עצם כבוד התורה. זה תלמוד שכולו אומר ומכריז כבוד. זה הכבוד התורה של רבי עקיבא. ואין סתירה בין כבוד זה לכבוד זה. אז אני אומר שבשמחת תורה עסקנו בכבוד התורה של רבי גמליאל. זה כבוד התורה, כשיהודים כל כך מחבבים את התורה, מחבקים אותה ורובים איתה עד כויס הנפש, כמו דוד מלך ישראל שהיה מחרקר כאחד הריקים, אמרה לו מיכל בס שאול, ודוד המלך אומר ונקלויסי יועיד מזויס. וכך כותב הרמב״ם בסוף הלכות לולב, אלה גינונים של כבוד התורה. אז אלה פסקו. אפשר להוסיף הקוף השניאס, אבל יש גבול כמה רגליים יכולים לרקוד. בסופו של דבר הם מתעייפים, אין גבול כמה הלב יכול לרקוד. הלב יכול לרקוד כל השנה כולה. וגם אחרי שאנחנו גומרים עם הקבוד התורה של רבי גמליאל, אפשר כל השנה כולה להמשיך עם הקבוד התורה של רבי עקיבא בשמחה ובשעשוע, ואז לא נפרדים מהקודש ברוך הוא. אף אלו יחד שיושב ויוסיק בתורה שחיל שחו ימה שנאמר בכל עמוקו ימה אשר אז כי רשמי יובי הלכו וברכתיכו. וכך אנחנו ממשיכים את האורס של חודש תשרי. המור ושומש אומר שחודש מר חשבן זה מלשון רכיש מרח שנספוסו. הוא אומר המור ושומש שאפשר להמשיך את הקדושה, את אורס החג מתשרי לחשבן ולכל השנה כולה. הוא כותב דבר פלאי: וחסידים הקדמונים היה להם אויס, כך כותב המור ושומש, אם בחודש מר חשבן הצליחו לחדש קדושי תורה נפלאים יותר מאשר כל השנה כולה, היה להם אויס שהשיגו את האורס הקדושים בחודש תשרי. כך כותב המור ושומש. אז אנחנו לא יודעים בדיוק איזה הם האוירס הקדושים שצריכים להשיג, אבל הלוואי שיהיה לנו אויסס כאלה, רק אויסס כאלה שיהיו לנו, שנזכה תמיד לחדש חדיש את תוארה ורחישן מרח שן סבוסו. וכך ממשיכים לשבת בציל את המימניסים, ממשיכים לדבוק בקודש ברוך הוא על ידי שמחס התוארה, על ידי ששוע של תוארה, ויהיה רוצון שיהיה חלקנו עמוהם, שנזכה תמיד לשמוח בשמחס התוארה, שהלב שלנו תמיד ירקוד בשמחס התוארה עד לביאס הגויל. אני רוצה לעכב את הציבור עוד דקות ספורות. אני ממעט לפנות לציבור ולהצים אותו, משום שאני חושב ששיעור תורה לחוד ומצווס לחוד, ואני לא רוצה להפוך את הבמה הזאת לבמה של צדוקס, אף על פי שאני לא חושב שאנשים יפסיקו לבוא. אף על פי כן, בשקופה שלי יש כל כך הרבה מויסטס וכל כך הרבה צרכים, שלא היה בעיה למצוא איזה עניין החוץ כל שבוע בשבוע, ואני נמנע לעשות זאת. רק כשיש משהו חריג שאני באמת חושב שאני לא, אי אפשר להתעלם ממנו. אז השבוע למדתי בכאב לב גדול על צער עצום של משפחה חשובה, לא אזכיר את שמה משום כבודה. ברוך השם כולם חיים שם, אין אלמן, אין אלמון, אין יסוימן, ולכן גם אין קרן. אבל שניים מילדי המשפחה, משפחה מרובת ילדים, אצל ילד אחד יש גידול במוח, ואצל ילדה יש נמק בברך שמסכן את חייה, ואת שניהם צריכים לטיס לחוץ לארץ. והאיש הוא יהודי של מסירות נפש, מתנדב בהצלה באופן קבוע, וכבר הציל נפשות רבות. משפחה כמדומני עם 9 ילדים, משפחה גדולה, וגם בית הבת בת 15 והילד בן 5, ושניהם נמצאים בסכנה גדולה. אין קרנות, כי כפי שאמרתי, אין אלמן, אין יסוימה, אין אלמונה, ולכן אין קרן. והעול נופל על המשפחה, אבל עוד אנשים בודדים שמשתדלים לעזור לה. ולכן אני מבקש מכל אחד, עד מקום שיהוד המגעס ומעבר למקום שיהוד המגעס, בצאתכם מבית המדרש עומדים כמה מתנדבים יקרים עם שולחן, שכל אחד ישתדל לעזור למשפחה קשת יום זו, והקדוש ברוך הוא יעזור לנו בזכות מעשי החסד, שכולנו נדע בריאות טובה. לא, תושבי ירושלים, לא תושבי רמות. שהקדוש ברוך הוא יעזור לכולנו בבריאות טובה, בריחס יומם ושונם ונחס מכל הילדים, עד שנגיע לשמחה הגדולה של ביאס גואל צדק במהרה ובימינו אמן.